טוב, למרות התקלה, אני מקווה שכולם מרוכזים וממוקדים ונשתדל להעביר את השוק כמו הלכה. אני חושב שעכשיו אנחנו יותר מעריכים שכל מה שזה לא מובן מאליו, וזה איכשהו גם מתחבר לנושא הסוכה שאליו נרחיב את הדיבור הערב. בגלל שאנחנו בעיצומו של חג הסוכות, באמת חשבתי שזו הזדמנות לדבר על החג. בסדר כעת? הזדמנות באמת לדבר על המאפיינים של החג וגם להפיק לקח רוחני עבורנו כולנו. אז נתחיל לקרוא בויקרא פרק 23. וידבר אדוני משה לאמור, דבר לבני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, שבעת ימים לאדוני. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, שבעת ימים תקריבו אישה לאדוני. ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אישה לאדוני, עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות מרים, ענף עצבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציא אותה מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. כל המידע הזה מופיע בספר ויקרא פרף כ"ג, בנושא של חג הסוכות. וכעת נעבור בקצרה למפנים שהוזכרו בקטע שקראנו. אתם בוודאי לא זוכרים את כל הפרטים, אני אעבור בקצרה. העיתוי של חג הסוכות ב-15 יום לחודש, אני חושב שהקהילה שלנו דווקא התכנסה ביום ראשון בערב, התאספנו וציינו את החג הזה וניצלנו אותו באמת להתחברות רוחנית, לשוחח על דברים רוחניים כמובן. משך החג הוא 7 ימים, שאני מזכיר לכם שהמספר 7 הוא מספר שלם בדבר אלוהים, ועוד נרחיב עליך את הדיבור בהמשך הערב. הייתי אומר שלחג הזה יש לפחות 3 שמות. חג הסוכות, משום שבחג הזה אלוהים ציווה עלינו לבנות סוכות. חג אדוני, מי שאמור להיות במרכז של החג הזה זה אבינו שבשמיים, ואני יכול להוסיף ישוע האדון. וחג האסיף, ביום הזה, בחג הזה, בתקופה הזאת, אמנו שהיה עובד אדמה, אסף את כל היבול שהצטבר עד סוף הקיץ, אספו את הכל וניצלו את זה עד תום, כן? כך שאחד השמות של החג זה גם חג האסיף, ועל כך נדבר בהמשך. ביום הראשון הוא מקרא קודש, כפי שיש לנו בכל החגים, בכל המועדים. שבתון, שוב ביום הראשון בלבד. ואחרון חביב, הקרבת אישה לאדוני במשך 7 ימים. אני, אם אתם זוכרים, גם כשדיברנו על יום הכיפורים ועל זיכרון תרועה, דיברתי על מקרא קודש ויתר הפרטים. אני רק רוצה להוסיף משהו קטן על הלב שלי לגבי הנושא של שבתון. תראו, אנחנו אמורים בכל ימי השבת והחג שכתוב שבתון להשתמש בזמן כפי שכתוב למקרא קודש ולנוח, פשוט לנוח. אני יודע שיש לא פעם מאמינים שגם את ימי השבת והחג, אני מדבר על השבתון, אני מדגיש, מנצלים כדי לבלות בחיק הטבע. עכשיו, אני לא חושב שאם אדם שעה, שעתיים יוצא להתעברר בחוץ, זה חטא חלילה. אבל, אם אדם יוצא עם הילדים במשך שעות רבות בימי השבת והחג, שכתוב שבתון, להבנתי, כל המשפחה מאוד מאוד מתעייפת, פשוט מתעייפת, ומה התוצאה? כשבאים בערב שבת לאספה, חלק מהילדים, מה קורה להם, אתם יודעים? הם נרדמים. אני חייב לומר לכם שהיו מקרים כשאנשים באו לאספה, וחלק מהילדים של אנשים בקהילה פשוט נרדמו. הם לא אשמים. ההורים העסיקו אותם במשך יום השבת לכל מיני פעילויות, שלכאורה זה נתן להם הרגשה טובה, טיילו במקומות שונים, אבל כשזה מוגזם ואינטנסיבי מדי, זה לא בריא. נוצר מצב שבמקום להיות מרוכזים כמו עכשיו בדבר אלוהים, אנשים נרדמו. אז בואו לא נתבלבל. זה ראוי שבימים האלה אנחנו באמת נקדיש את מירב הזמן למנוחה ממש לדבר אלוהים, ולא ננצל את זה כמו כל עמנו ישראל לעשות טיולים מצפון עד דרום כדי לבלות. זה לא המטרה של היום הזה, הוא לא נועד לזה, ולעתי זה פספוס. עכשיו, בחג הזה יש אפיון מאוד מיוחד שלא קיים ביתר חגים, להביא את ארבעת המינים, את פרי עץ אדר, כפות תמרים, ענף עץ אבות וערבי נחל, ארבעת המינים, ובהמשך, וכתוב, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. נשימו לב שארבעת המינים שמביאים לכבוד אלוהים והשמחה קשורים האחד בשני, ואני הדגשתי שהשמחה בתקופה הישנה באה לידי ביטוי בעיקר, לתת ביטוי בעיקר לברכות בפרי האדמה, כלומר באופן חומרי. אנחנו לא קוראים בתורה, בדבר אלוהים, על פרי רוחני. הדגש הוא על פרי האדמה. וזאת האמת, בתקופה הישנה אנשים הודו להבינו על כל מה שגדל, כל מה שצמח, הם היו תלויים לחלוטין במה שצמח באדמה. אנשים היו חקלאים, לא כמו היום, שרוב עמנו לא מתעסק עם הנושא. ולכן השמחה הייתה קשורה באופן מיוחד בברכת אלוהים בכל מה שצמח וגדל. בקצרה, זה פרי צדר שחמנו החליטו שזה האתרוג, שהוא מייצג את כל פירות האדר. אני לא יודע למה, אבל נקבל את זה כעובדה. כפות מרים, הם מכסים את זה ללולב, שזה הלב של עץ הדקל, החלק המרכזי, זה צורה של ענפים עבים וארוכים. ענף עץ אבות, הדס, כפי שאתם רואים אותו, הם החליטו שזה הדס. ואחרון חביב, ערבי נחל ערבה. אלה ארבעת המינים שעמנו הצווה בתקופה הישנה להביא לבית המקדש ולשמוח איתן לפני אבינו שבשמיים. ויש לכם כאן איור שמדגים את כל המינים שמחוברים, מאוגדים בחלק התחתון, ועד היום אני יודע הרבה דתיים אוהבים לקחת את כל המינים, לשאת אותם ולשמוח איתם בסוכה או בכל מקום שהם מתאספים. נזכור שעבורנו אין היום בית מקדש, כך שבאופן טכני אין מה לעשות עם הנושא הזה. הנושא הבא שהוזכר בפסוקים שקראנו, אני עובר בקצרה, זה ישיבה בסוכה. והשאלה שנשאלת, מה המטרה שאלוהים החליט שאנחנו נבנה סוכות בחג הסוכות? זה כתוב במפורש, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. חד משמעי. המטרה של ישיבה בסוכה לפי דבר אלוהים, להזכיר לעם שלנו שכבר מאז יציאת מצרים עברו הרבה אלפי שנים, שלא ישכח ש-40 שנה אלוהים הוביל את העם הזה במדבר והושיב אותם בסוכות ונתן להם את עמד ואת כל מה שהיו זקוקים, ואת עמוד הענן ביום ואת עמוד האש בלילה. אלוהים ליווה את עמנו 40 שנה, שלא ישכח אחרי שכוון הוציא אותם מארץ מצרים, לא לשכוח את האירוע החשוב הזה שעבר על עמנו. השאלה שאני שואל את עצמי, מה ההתייחסות שלנו מאמינים בישוע לכל נושא הסוכה? מעבר למה שכתוב לציין ולהזכיר שזה חסד שעשה אלוהים עם עמנו. ואני רשמתי את הרעיון הבא. הסוכה זה מבנה הראי שמסמל, אני מדגיש, את היחס שלנו למבנה המגורים שלנו במהלך כל חיינו, או בשפה פשוטה, אנחנו אמורים להתייחס למקום המגורים שלנו, כולנו, כל ימי חיינו, כמו מה? כמו לסוכה. אני מדגיש, אנחנו כמאמינים אמורים להתייחס למקום שאנחנו גרים בו, למרות שאנחנו נצא עכשיו במבנה מ... בוא נגיד, בטון חלק, ויש לבנים, ויציב, מסיבי, אנחנו במובנים מסוים צריכים להתייחס אליו כסוכה. אני חנה הבאתי דוגמה של תמונה של מבנה של אדם מאוד עשיר בעולמנו, שנתחיל להבין מה הפרופורציה של אנשים עשירים בעולם כשמדובר על מקום המגורים שלהם. יש כאן באמת מקום שהוא מפואר בצורה מטורפת, בלי להראות את כל המבנה הפנימי של כל חדר עם כל הריהוט והפאר. אנשים סוגדים, אבל לא סוגדים למקום שהם גרים בו. איך אנשים אומרים? ביתי הוא מבצרי. משקיעים שם סכומי עתק, משאבים אדירים, זה מרכז החיים שלהם, הבית שלהם. או אולי מבנה מהסוג הזה, זה אגב איור שהוצאתי מהאינטרנט של אחד המטיפים הידועים בעולם, שזה המקום המגורים שלו, אתם שומעים? מה זה בשבילו לגור בבית כמו שלנו, זה קטן עליו. מה זה, זה בכלל נחשב? זה המקום שהוא צריך לגור. איזה 8-10 חדרים, עם ג'קוזי, עם כל מה שאפשר לדמיין באיכות הגבוהה ביותר שניתן אותה לדעת, מבנים שהשווי הכספי שלהם עשרות מיליוני דולרים, ואני לא מגזים. כמובן בכניסה שיהיה הופעה מרשימה, מזרקה, עם כל מה שקרוב בזה. זה האופן שבו אנשים לעתים מאמינים בישוע, מתייחסים למבנה שהם גרים בו. ואני באמת שואל, מה הדמיון בין סוכה למבנה שאנשים אלה גרים בו? זאת השאלה שאני מעלה. חשבתי להדגיש כמה דוגמאות מדבר אלוהים, דוגמה מאוד פורסמת, איך אנשי אלוהים אמיתיים התייחסו למקום המגורים שלהם בצורה הכי מעשית, הכי פרקטית. אנחנו מכירים את המקרה המפורסם באל העברים פרק 11, באמונה שמע אברהם כאשר נקרא ללכת אל הארץ אשר ירשנה ויצא ולא ידענה יבוא. באמונה היה גר בארץ ההבטחה כמו בנוכריה וישב באוהלים, הוא ויצחק ויעקב, אשר ירשו עמו את ההבטחה היא, כי חיכה לעיר אשר יסודה נאמן, ובונה ומכוננה האלוהים. שאלה, יש כאן תיאור מאוד מעניין באל העברים על אברהם אבינו. אלוהים קורא לעזוב את ארצו, את מולדתו, לבוא לארץ כנען. לקח לו זמן לא קצר לעבור את כל המחק הזה, אז לא היו מכוניות, נזכיר לכם. וכשהוא מגיע לנחלה, לארץ הבטחה, שאלוהים הועיד עבורו, הוא עושה דבר לכאורה מאוד מוזר. הוא מרגיש באמונה, למרות שהוא הגיע לארץ שאלוהים מבטיח לו, לא להשתקע בה. מה הוא החליט באמונה? לשבת באוהל, באוהלים. אברהם אבינו, ולא שהיה חסר לו. כתוב על אברהם, אחד האנשים הכי עשירים בתקופתו, מי שזוכר. היה לו כל טוב. יכל להרשות לעצמו לבנות, אם ראינו את המבנה הקודם, 10 כאלה מבנים, עם העושר שהיה לו החומרי, הוא ויתר על זה, הוא לא רצה את זה. וכתוב הסיבה, כי חיכה לעיר אשר יסודה נאמן ובונה ומכוננה אלוהים. איזה אמונה הייתה לאברהם, איזה תקווה. במקום להשתקע בארץ ההבטחה שעמדה לרשותו, הוא החליט לו. אני אגור במקום הצנוע ביותר, ואני אמתין בסבלנות למה? למה שאלוהים מכין עבורי, אומר לעצמו אברהם, בשמיים. יזכור דברי ישוע אדון שמבטיח שהוא מכין לנו כולנו, המאמינים האמיתיים, מעונות בשמיים. ואני מסכם את הנושא במשפט קצר ולעניין. מאמין אמיתי, זה אדם שחי בפשטות ובצניעות. אנחנו קוראים בראשונה יוחנן בית פסוק 6, ואני באמת מציע שנזכור את הפסוק הזה לא רק בשכל, ניישם אותו הלכה למעשה בכל צורת החיים שלנו. האומר כי בו יעמוד עליו להתהלך בדרך אשר גם הוא עליו. קצר ולעניין, שכל אחד מאיתנו יבחן את חייו, עד כמה הם מתקרבים ודומים למי? לחיים של האדון. אני אומר לכם, כל אחד שיעשה בדק בית. אני בטוח שאותו אחד שבנה את הווילה המפוארת הזאת, הוא לא חשב על הדרך שישוע, אני בטוח. הפאר היה זר לחלוטין לחיים של ישוע. לחלוטין. אנחנו לא פעם מזכירים שאפילו מקום הולדתו, שהוא לא יכל, לא היה לו שליטה איפה הוא יוולד ישוע האדון, התינוק, ערך. האב דאג למה? שהוא יוולד ביבוס, בדיר בהמה. כל החיים של ישוע, מההתחלה עד הסוף, מעידים על דבר אחד. על צניעות ופשטות שאין למעלה ממנו. ואם אנחנו מחשיבים אצלנו אנשים רוחניים ואוהבים את האב ואת הבן, שנלך בדרך שישוע חי. והפשטות שלנו אמורה לבוא לידי בכל תחומי החיים ללא יוצא מן הכלל. במקום שאנחנו גרים, בלבוש שלנו, במכונית שלנו, בריאות, בכל תחומי החיים אמורים לשדר צניעות ופשטות. זה לא אומר שאנחנו חלילה צריכים לחיות בבלגן, באי סדר, במקום מוזנח, מלוכלך, לא ולא. אלוהים לא קורא לחיות כמו איזה אומללים ומסכנים. שיהיה פונקציונלי, שיהיה נוח, שיהיה נעים לעין באיזושהי רמה, אבל לא מעבר לזה. אני אמרתי ואני חוזר, את הסלון הזה, אצלי כמה מנהלים, כשאמי נפטרה, אמרו, למה אתה לא משקיע בו? מה, אז היו עושים איזה חצי ארמון, תאמינו לי. בעיקרון, כך הוא יהיה עד סוף חיינו בעולם הזה. שום שזה ראוי ונכון לפני אבינו שבשמיים. אני אוסיף את דברי פאולוס שאומר לתימותיוס, אם יש לנו מזון וכסות, נסתפקה בהם. תראו איזה רוח הייתה לאדם הנפלא הזה. הוא אומר, באנו לעולם עירומי, ונחזור עירומי, בשביל מה להשקיע? אני באמת פעמים שואל, בשביל מה ובשביל מי? אנחנו אמורים לעשות רושם על בני אדם בפאר החיצוני? לא ולא. מאמין אמור להיות עשיר ברוח, ופשוט וצנוע באורח חייו. אבל לא רק להבין את זה בשכל, במוח הקטן שלנו, לתרגם את זה לשפת המעשה היומיומי. ואני אומר לכם ניסיון, אם מתרגלים, זה עובר חלק מהמציאות שלנו. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו אוהבים את הפשטות, ממש אוהבים אותה, וסולדים, במובן הכי עמוק, סולדים, נרתעים מיופי ופאר חיצוני, משום שזה לא מביא כבוד לא לאב ולא לבן. מה קרה עכשיו? ומכאן אני עובר לנושא השמחה. השמחה המיוחדת שמאפיין דווקא את חג הסוכות. אנחנו קוראים בדברים ט"ז, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגורנך ומעקבך, ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. תראו איזה רשימה גדולה שאנשים שכל העם אמור לשמוח. שבעת ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקום אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך. והוא מסיים, והיית אח שמח. שוב, גם כאן אנחנו עושים להם לדגש שהשמחה היא תוצאה ישירה לברכת אלוהים בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך. דגש מאוד חזק בחג הסוכות, לשמוח. לשמוח. אלוהים מצווה לה, לפחות שבעה ימים תשמחו. והשאלה איך נושא השמחה מדבר אלינו כמאמינים בתקופה החדשה. אז אני אומר לשמחת האמין בתקופה החדשה. אנחנו קוראים את דברי ישוע בבשורת יוחנן. את אלה דיברתי לכם בעבור תשכון שמחתי בכם ותהיה שמחתכם שלמה. עלינו לעשות הבחנה מאוד ברורה בין שמחת העולם, שמחת הנפש, לשמחה רוחנית. ישוע אדון מבטיח נותן לנו את השמחה שלו בקרבנו. זה שמחה אחרת. אני אומר לכם שהעולם לא מכיר ולא יכול להכיר. להבנתי, רק מאמין שנדבל ברוח הקודש, וכתוצאה מנוכחות הרוח, לא בגלל שזה כתוב, הוא חש את שמחת האדון, זה אדם שבאמת מכיר באופן אישי מהי שמחה רוחנית. ישוע אדון מפיק בקרבנו שמחה רוחנית, אני שמתי דגש, תמידית, שלא תלויה בשום גורם חיצוני. גם אנשי עולם יודעים לשמוח בדרכם, זה לא סוד. אם תלכו היום בתל אביב, והיום בערב בטוח תמצאו המון אנשים ששמחים בדרכם, שרים ואוכלים ומתעוללים ומבלים בדרכים שונות, שנותנים סיפוק לנפש. השמחה שלנו היא שמחה רוחנית, היא לא תלויה ולא קשורה, אני אומר לכם, בשום דבר שקורה סביבנו או שאיכשהו נוגע בנו. זה משהו נטו שניתן לנו מישוע המשיח האדום. הדבר הכי חשוב בחיינו זו שמחת הישועה. מזכיר לך את מה שישוע אמר לתלמידיו, הנה השלטתי אתכם לדרוך על נחשים והקרבים ועל כל גבורת האויב, וכל דבר לא יזיק לכם, אך בזאת אל תשמחו, אשר נכנעים תחתיכם הרוחות, כי אם שמחו על אשר נכתבו שמותיכם בשמיים. זה השמחה של מאמין. תראו, יש כאן סוד אמיתי. אין לנו כלום בעולם, אבל יש לנו את שמחת הישוע. אני יכול להעיד על עצמי, אין לי אישה, אין לי ילדים, בהרבה מובנים של העולם הזה, כאילו אין לי כלום. אני אומר לכם בגילוי לב, אני מאחל לכל האנשים ביקום הזה שיהיו משורים כמוני, ואני לא מגזים במה שאני אומר. השמחה של ישוע בקרבנו, הביטחון המושלם, הידיעה, לא האמונה, הידיעה, שיום יבוא ונמלוך איתו לנצח, כשבאותו זמן לאנשי העולם מה מחכה, מה מצפה? אש גיהנום נצחית, זה לא נתפס, זה לא נתפס. ורוח הקודש בקרבנו מחיה את התחושה ואת הידיעה, את הביטחון, ששם אנחנו נחיה לנצח. מה מצפה לאנשי העולם? אני באמת שואל, מה מצפה להם? איזה אומללות, איזה חידלון. כפי שאומר אדון שם, תהיה הילולה וחרוק השיניים, במקום שיש בו רק חושך, ללא שום תקווה מכל סוג שהוא. אשרינו, שהמוות לא מפחיד אותנו, להפך, הוא מקרב אותנו לקראת הפגישה עם אדוננו ישוע המשיח. פולוס אומר שעלינו לשמוח כל הזמן, אני מקווה שאתם מכירים את הפסוק המפורסם בפיליפים, הוא אומר, שמחו באדוננו בכל עת, ועוד הפעם אומר אני שמחו. והשאלה שאני מעלה היא כזאת, למה פולוס מעודד את המאמינים בתקופה הזאת, פיליפים לצורך העניין, אבל לא רק אותם, אותנו כולנו, לשמוח כל הזמן? הרי מישהו מאיתנו יגיד, רגע, השמחה שאני חש, היא אמורה להיות תוצאה של מה שאני חווה בעולם הזה, נכון? ואם אני מרגיש מצוין בכל המובנים, אני אהיה שמח בלי שום קשר אם יגידו לי או לא, נכון? אדם שמח שטוב לו. כל אחד מאיתנו שראה את רומי ואת מיכאל, הזוג הצעיר היקר, ביום חתונתה, לא יכול שלא להתרשם מהשמחה של שניהם. מיוחד מיכאל, ראיתי שהוא היה כמעט ברקיע השלישי, אני לא מגזים. צריך רגע בטחי משה לפני שהוא התחתן. זה טבעי. כשאתה אומר לקראת אירוע כל כך מיוחד, כל כך משמעותי, אתה מאושר, אף אחד לא צריך להזכיר לך, תשמח, אתה לא יכול שלא לשמוח. אז למה בכל זאת פולוס קורא למנים? תשמחו כל הזמן. הרי זה אמור לקרות באופן טבעי לכאורה. וכאן אני רוצה לעוד נקודה מאוד עקרונית. עלינו לעשות הבחנה בין שמחה רוחנית לשמחת הנפש. וזו הבחנה מאוד גדולה. מאמין יכול להיות במצב שברוח הוא שמח, שמחת ישוע כפי שאמרתי, אבל בגופו הוא ממש סובל, ואני לא מגזים, סובל ממש, בנפשו הוא מתייסר, ובאותו זמן החלק הרוחני שבו שמח. זה שילוב נורא מיוחד. זה גם שמחה מצד אחד של הרוח, אבל בנפש ובגוף אדם עלול לסבול, להתייסר במידה כזאת או אחרת. דיברנו יום לפני על אספה, על אנשים מבוגרים שמגיעים לגיל זקנה. הזקנה מכבידה עליהם. פתאום שוכחים דברים. פתאום יש כאבים בכל מיני מקומות בגוף. הזקנה משפיעה ועלולה לדחדך בפירוש, לגרום לעצבות ומועקה אצל מאמינים בישוע. שום שהגוף לא ילך ויהיה צעיר יותר, הוא רק ילך ויזדקן. גם השכל, המחשבה, הזיכרון, הראייה, השמיעה, הכל הולך ונהיה חלש, זה עובדה. ולכן אנשים בעולם הם נורא מתוסכלים כשמגיעים לגיל זקנה. מה מחכה להם? כל שבוע המצב פחות טוב. הם רק יכולים להתגעגע לזמן שהם היו צעירים ובריאים ומלאי מרץ ואנרגיה. זה ההרגשה של אנשים זקנים בעולם. מה שאני רוצה להדגיש, הקשיים של הגוף והנפש עלולים גם להשפיע על מאמינים בישוע. והמסר של פולוס, גם אם יש דברים בחיים שלכם שמעיקים עליכם, אולי אתם עוברים רדיפות, אולי עוברים צרות, אולי כאבים פיזיים, אולי איזה דכדוך נפשי, מכל סיבה שהיא, לא להרשות לקשיים האלה להעיב על השמחה הרוחנית. כולנו מכירים את הביטוי הנדוש, החצי הכוס המלאה והחצי הכוס ריקה. וכל אדם שבוחן את חייו יודע שיש בדברים הוא מאוד מרוצה, ויש תחומים שהוא לא לגמרי מאושר מהם. מה מיוחד אצל מאמין אמיתי בישוע? הוא מתמקד ומתרכז בטוב הרוחני שאלוהים נותן לו. הוא לא בוחן אם יש לו איזה אצבע קטנה ברגל שקצת כואבת. הוא לא מתייחס יותר מדי אם בעבודה מישהו השפיל אותו ופגע בו. גם באותו רגע זה לא היה נעים. הוא מתמקד בדבר אחר, בישועה שלו, בברכה שלו, אם נותן לו. וזה עניין של בחירה. כך שפולוס אומר, סיפחו בחלות, הוא קורא לנו להתמקד בשמחת האדון. הוא מדגיד, סמחו באדון. בוא לא דברים שהעולם הזה מציע לבני אדם. וכשאנחנו נשים את ישוע במרכז חיינו ונתמקד בו, אני אומר לכם, כל הקשיים שכל אחד מאיתנו יעבור, כל אחד בתורו, בזמנו, יתגמדו באמת לעומת השמחה שהאדון מפיק בקרבנו. וזה הסוד שאנחנו מכירים ואנשי העולם לא מכירים אותו. חג הסוכות גם אחד משלושת הרגלים. אנחנו קוראים בדברים, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני אדוני ריקם, איש כמתנת ידו, כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. אזכירכם שבתקופת התנ״ך, כשהיה בית מקדש, לפני כן המשכן, אלוהים ציווה להימנו שלוש פעמים בשנה, בשלושת הרגלות לירושלים, לבית המקדש. ומה אלוהים אומר? ולא יראה את פני אדוני ריקם. אלוהים באמת ציפה מאמנו, שהוא ברך אותו לאורך כל השנה, שיבוא עם משהו, כפי שכתוב, איש כמתנת ידו. וככל שאדם אלוהים ברך אותו יותר, אלוהים ציפה שהוא יביא יותר לבית המקדש, לכהנים, ללוויים. ולא רק להם, תכף אנחנו ניגע בזה, גם לתמיד היו בעמנו אנשים עניים ומרודים, חסרים. אלוהים מצפה שאנחנו את העודפים שלנו, לא רק עבור עצמנו או משפחתנו, עבור כל מי שזקוק באמת לתמיכה ועזרה. וזה המסר של חג הסוכות עבור עמנו ישראל. לחשוב גם על האנשים הנזקקים, ולא רק כל אחד שיהיה לו יותר לקצ'רי, יותר פר, יותר עושר, יותר מהכל, כשלידו יש אנשים שרעבים ללחם. זה לא צודק, זה לא נכון, זה לא רוחני לפי דבר אלוהים. אני מזכיר לכם מצוות לקח שכחה ופאה, שהיא מוזכרת בשתי מקומות. אנחנו גורים בויקה פרק כ"ג, ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תחלה את פאת שדך בקוצרך, ולקט שיחה לא תלקט. לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. וגם בדברי שלנו המשך, כי תקצוק שיחה בשדה, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך. כי תחבוט זיתך, שימו לב, לא תפאר אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. כי תבצור כרמך, לא תעולל אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. אז בשני המקומות שמופיעים בתורה יש התייחסות מאוד מיוחדת, שימו לב, לעני, לגר, ליתום ולאלמנה. לא רק לתת לבית המקדש עבור שבט לוי, הכהנים, הלוויים, לכל מי שזקוק לעזרה חומרית. נבין שבתקופה לא היה ביטוח לאומי, לא היה את המוסדות שאנחנו מגילים בימינו. ואנשים היו ממש עלולים לגבוה ברב, אני לא מגזים, אלא מישהו שייתן להם מה לאכול או לשתות. היו יכולים להגיע חרפת רב אמיתית. יודע שגם בימינו יש לצרים מקומות מסוים בעולם שאנשים רעבים ללחם, תדעו לכם. פשוט רעבים ללחם. כמו שהזכיר, אני זוכר, באחד האספות על איזה מבצע שעשו בחוץ לארץ, ארגון משיחי, שגייס כספים ותרומות ושלח מזון לאנשים ברחבי העולם. עד היום יש אנשים שהמשימה שלהם לאכול ולשתות, שלא יבנות. מה אלוהים מצפה? שאנחנו לא ניקח רק לעצמנו, ובקצרה לגבי הלקט שכה והפאה. כשאתה מלקט, את כל מה שאתה מלקט, אם זה שעורים, אם זיתים, שאתה לוקח את הענף עם הזיתים וחובד בו כדי שיפלו הזיתים, ונשארו כמה זיתים ענף, אל תמהר להוציא אותם עד האחרון שבהם. אני רגיל, מתאמר חסכנות, לא לזרוק כלום, זאת האמת. וככה צריך להתנהג מאמין. לא לזרוק סתם, משום שלא בא לי. במקרה הזה אנחנו לא סתם משאירים את הזיתים קצת בענף. שיבוא אני ויאסוף את זה, זה לא לבזבוז, זה לעזור ולתמוך. קנה לגבי הכרם, לגבי הבציר של הענבים. אתה לוקח את רוב האשכולות שיורדו לך באופן טבעי. ואם נשאר פה ושם קצת אשכולות, תעזוב אותם. תזכור שאיך מישהו יבוא וילקט, זה עבורו, לא עבורך. ויש לנו את הנושא של פאה, יש לך שדה עם הרבה יבול. באופן עקרוני, תשאיר בקצה איזשהו פס עבור החלשים, עבור האלמנות, כמו במקרה של בועז ורות מי זוכר. שזה יהיה בלב שלך, הרצון וההתחשבות בנזקקים. ואחרון זה שכחה, אם חלילה שכחת איזשהו עומר, איזו קבוצה של שיבולים, תניח לזה, תניח לזה. אני אומר לכם שקמצנות זה אחת התכונות שצריכה להיות בניגוד גמור לטבע שלנו כמאמינים. בדיוק גמור. לא, אני לא יכול לדמיין לעצמי בעולם מאמין אמיתי שהוא קמצן באמת. אני אומר לך, אני לא יכול לסבול את המחשבה הזאת. בדיוק ההפך. הרצון לתת ולתת ולצאת. ומכאן אנחנו מגיעים את פרי הנדיבות בחייו של מאמין אמיתי. על זה אומר פולוס דברים מאוד יפים. הוא אומר בקורינטים, הנה הזורע בצמצום גם יקצור בצמצום, הזורע בברכות גם יקצור בברכות. וכל איש כאשר ידבנו ליבו, לא מצער ולא מאונס. כי הנותן בלב שמח יאבנו אלוהים. ואלוהים יכול להרעיף עליכם בשפע כל חסד, עד כי יהיה לכם בכל עת די סיפוקכם בכל, ותותירו בכל מעשה טוב. אז מצאנו כאן פסוקים שנותנים לנו הסבר מה זה פרי של נדיבות אמיתית. הוא אומר פולוס, מי שזורע בצמצום, יקצור בצמצום. ומי שנותן באופן רחב בנפש חפצה, הוא גם יקצור. אני רוצה שנבין, אבינו שבשמיים בוחן אותנו בכל תחומי החיים. וכל אחד מאיתנו שמוכן לתת עם כל הלב, לא בקמצנות, לא בתחושה שיהיה לי פחות, לא ולא, ברוחב לב, בשמחה ובאהבה, מה אומר פולוס השליח? הנותן בלב שמח, אותו אוהב אבינו ואדוננו. אני רוצה שנבין את זה. אם אדם עושה את זה מתוך הכרח, משום שהוא חייב, זה לא מביא לו כבוד. עם כל הלב, עם כל הנפש, ומתוך אהבה אמיתית לאח אחות שזקוקים. איך אתה יכול לישון בלילה כשבקברתה יש אח או אחות שהם רעבים אליכם? הרי זה לא אנושי אפילו. זה לא אנושי, כאן לא רוחני, זה לא אנושי. הרי אנחנו צריכים להיות רגישים מלאי אהבה, לא בדיבורים, במעשים שלנו. ולכן פולוס אומר, מי שנותן עם כל הלב, אלוהים אוהב אותו. ומה קורה? הוא יכול להרעיף עליכם בשפע כל חסד, כי יהיה לכם בכל די סיפוקכם, ותותירו. מי שחושב שבעקבות זה שהוא יעזור, הוא יישאר מסכן בלי מה שהוא זקוק לו, זה שטות מוחלטת. איך אומר ישוע? תנו וינתן לכם. כשאנחנו נותנים באמונה, אני מדגיש, לא סתם מתוך רגשנות, באמת באמונה, יהיה לנו את כל הביטחון. שאלוהים לא יחסרים איתנו דבר, ותמיד יהיה לנו עודף להמשיך ולהיות לברכה לאחרים. והוא מסיים ואומר, כי שירות העבודה הזאת לא לבד ימי למחסורי הקדושים, כי גם יודו בו רבים לאלוהים בשירותכם הנאמן הזה, ויכבדו את האלוהים על משמעת הודעתכם לבשורת המשיח, ועל תאומת התחברותכם אליהם ואל כולנו. הדבר הכי יפה שמסביר כאן פולוס, מעבר לעזרה והתמיכה שאנו מגיעים לפי אחים ואחיות, שהמעשה הזה, מה גורם לבני אדם? לתת כבוד לאבינו שבשמיים. לזכור את אותם קדושים בירושלים, ואפשרו רדיפה מיד אחרי שהבשורה הופצה, ונרדפו עד מוות, הם נסו מבתיהם, מהשדות, מכל הרכוש. פולוס היה אחד האנשים שהיה אחראי לרדוף אותה, אני מזכיר לכם. היה תקופה באמת קשה, אנשים נשארו חסרי כל. ופתאום אנשים מקהילות בגולה, שבכלל לא מכירים אותם, בטח לא באופן אישי, ואולי לא יפגשו בהם כל ימי חיים, אוספים ומלקטים תרומות כדי לתמוך ולעזור. איך זה חימם להם את הלב, מתוך אהבת אמת. והיו קהילות כפי שזה כתוב, שלא היה להם יותר מדי עודף, אבל את המעט שלהם גם לקטו ואספו כדי לתמוך באותם קדושים. איזה הרגשה נפלאה למאמין שהוא רואה את יד אלוהים שהיא לא עוזבת אותו, והיא משתמשת באחים ואחיות יקרים כדי לתמוך ולעזור בכל צורך אמיתי. זה הדבר הכי יפה לדעתי בכל הנתינה. כשאנחנו עושים את זה באמונה ובאהבה, אנחנו מפארים את שמו של אבינו שבשמיים וישוע אדונו. אני עובר לקראת הסוף, שלא תתעייפו מדי. בתורה מוזכרים שני ימי עצרת. ביום השביעי מוזכר חג עצרת של חג המצות, אני מזכיר לכם. וגם ביום השמיני לאחר הסוכות, אנחנו קראנו את זה בפסוקים שקראנו מקודם. ונתחיל עם העצרת שחלה ביום השביעי של חג הפסח. מה כתוב בדברים? ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לאדוני אלוהיך, לא תעשה מלאכה. זה מה שכתוב על היום השביעי בחג הפסח, שצריך לעצור את הכל. עצרת, אני אזכיר לכם, מי שלא יודע, זה להתקהל, להתאסף, זה משמעות של עצרת. ומעבר לזה, אין שום פרטים בתורה, מה המשמעות של היום הזה, מה התכלית שלו, כלום, עצרת. איך אנחנו מבינים את המשמעות של העצרת? אנחנו מבינים שהעצרת, במקרה הזה של היום השביעי של פסח, הוא סמל לתקופת השלטון של ישוע המשיח בעולמנו. אני אתן כמה מילות הסבר בתור רקע. אני בהתחלה אמרתי שלמספר 7 יש משמעות מאוד מיוחדת, זה מספר שלם, ולא בכדי. אלוהים באמצעות האדון ברא את העולם בשישה ימים, ביום השביעי הוא נח, שבת מכל מלאכה. עכשיו, אני אגיד עכשיו דברים שלא כתובים בשום מקום באופן מפורש בדבר אלוהים, אבל זה ההבנה של הרבה מאוד מאמינים, שישנה הקבלה בין ששת ימי הבריאה לששת אלפים שנה שהעולם מתקיים במתכונת הרגילה שאנחנו מכירים אותו. היום השביעי, יום השבת, שבו האדון נח ממלאכתו, מקביל לאלף השביעית של שלטונו של המשיח בירושלים לכל העולם. וזה בעצם ההסבר למה אנחנו מייחסים ליום השביעי שהוא סמל לתקופת שלטון המשיח. ובהמשך אני אתייחס ליום השמיני. מה אנחנו קוראים בישעיהו פרק 11? אני מקווה שכולנו מכירים את הקטע הזה שנותנים עדות על אמונתנו. יש כאן פרטים מאוד יפים לגבי מלך המשיח, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ונח עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אלוהים. ויחו ביראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא משמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, ויוכיח במישור לענבי ארץ, ויקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלצה. יש לנו כתיאור כל כך יפה של האדון, כפי שיבוא לידי ביטוי בביאתו השנייה. ישעיהו נ"ג מתאר את המשיח הסובל, אני אמרתי את זה עשרות ומאות ואולי אלפי פעמים לאנשים ששוחחתם על האמונה שלי. יש את ההופעה הראשונה של המשיח הסובל, כאן אנחנו רואים את ההופעה השנייה שלו. איך כתוב? ברוח שפתיו ימית רשע. ישוע בפעם השנייה שהוא יופיע, יופיע בעוצמה ובסמכות שאין למעלה ממנו, אנשים ירדו ממנו מפחד עם העוצמה והגבורה האלוהית שלו. לא כפי שהוא הופיע בפעם הראשונה מבזה, חדל אישים, לא באופן הזה. הוא יופיע במלוא תפארתו ועוצמתו, ויעשה באמת משפט צדק בעולמנו. ומכאן אני עובר לשמיני עצרת שהזכרנו, שקראנו את הקטע הראשון, מאפיין אותו שהוא שבתון, הוא מקרא קודש, והוא כולל הקרבת אישה לאדוני. אנחנו מבינים שהשמיני עצרת הוא סמל למה? לנצח. כשאנחנו אמנים אמיתיים ניכנס לירושלים החדשה, אני בחרתי רק קטע קצר לנושא הזה כפי שהוא מופיע בחזון יוחנן פרק א', ויראה שמיים חדשים וארץ חדשה, כי השמיים הראשונים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד, והראה את העיר הקדושה ירושלים החדשה יורדת מאת האלוהים מן השמיים, נכונה ככלה המקושטת לבעלה. וישמע קול גדול מן הכיסא בשמיים לאמור, הנה משכן אלוהים מבני האדם, ושכן בתוכם, והם היו לו לעם, והוא האלוהים יהיה איתם והיה אלוהים. אני רוצה לקוות עבורנו כולנו שיגיע היום שנזכה להיפגש עם האדון ולהיות נוכחים בעיר שבא מירושלים החדשה. אלוהים וישוע הכינו לנו שם לכל אחד מאיתנו מעון, מעון שהמשך שלו יהיה לנצח נצחים. ושנזכור שבעולם הזה נסתפק בצנוע, בפשוט, מה שעומד זקוקים, ונחיה למען התקופה הזאת שהאדון ימצא אותנו ראויים, ראויים למלוך איתו במלכות הנצחית. ולשמחה שלנו לא יהיה קץ.
אולי נעשה נשים שרות בית ראשון, גברים בית שני, ואז בפזמון נעשה נשים...